לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, ג' באדר תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. בישיבת ההסדר בסדרות מתקיים היום כנס תלמידי ישיבות הסדר, מנו צפויה לעלות מחאה על מעמדה המוגבל של הרבנות הצבאית, וקריאה לתלמידי הישיבות לקחת אחריות על עולמם הרוחני במהלך השירות בצה"ל. בארגון רבני בית הלל רואים בקיומו של הכנס סכנה להיווצרות צבא נוסף בישראל, צבא שבו חיילים נשמעים לרבנים במקום לרבנות הצבאית. הרב עטר לב מרבני הארגון יהיה כאן כדי לשטוח את החשש שעולה מעצם קיומו של הכנס הזה. מנגד ישיב לטענות ראש ישיבת ההסדר סדרות ברב דוד פנדל, שעיניו הכנס לא נועד להתנגח ברבנות הצבאית, אלא להפך, לחזק את התלמידים טרם גיוסם ולהביע תמיכה במעמדו של הרב הצבאי הראשי והרבנות הצבאית כולם. אנחנו נבקש מהרב פנדל התייחסות גם להסתייגותו של איגוד ישיבות ההסדר והרב דרוקמן מקיומו של הכנס. נדבר גם עם ראש רבני דרך אמונה הרב ברוך אפרתי, שהתייחס כאן לאיסור שעליו הכריזה קבוצת רבנים חרדים, לפיו אין להתחפש לחיילים. הרב אפרתי יזכיר לנו את יחסם של הרב עובדיה והרב אוירבך זצ"ל, ראשי ההנהגה החרדית לחיילי צה"ל. אנחנו מנגד נשאל אותו האם לא מדובר בעמדה שתואמת את גישתם המסורתית של רבני הציבור החרדי לצה"ל, גם למדינה, גם לציונות. סוגיה נוספת שנעסוק במהלכו של היומן היא סוגיית האופניים החשמליים. כבר כמה שנים האופניים החשמליים הם חלק בלתי נפרד מהנוף התעבורתי בישראל. שנים הללו לא מעט תאונות ופגיעות מתאונות שבהן מעורב הכלי התעבורתי החדש הזה. אף על פי כן ולמרות הכל, עד היום עדיין לא ברור מעמדם בחוק. התוצאה עשויה להיות מסוכנת לכל אזרח. מומחה לסוגיה הזו יסביר לנו את החור בחוק שמאפשר את המציאות חסרת האחריות הזו. אולפן שמעון כהן. מיד מתחילים. ישיבת ההסדר בהסדרות מתקיים היום כנס תלמידי ישיבות הסדר, וממנו צפויה לעלות מחאה על מעמדה המוגבל של הרבנות הצבאית, וגם קריאה לתלמידי ישיבות לקחת אחריות על עולמם הרוחני במהלך תקופת השירות בצה"ל, כך לפחות על פי הגדרת מארגני האירוע הזה. לעומת זאת, בארגון רבני בית הלל רואים בעצם קיומו של הכנס סכנה להיווצרות צבא נוסף בישראל, צבא שבו חיילים נשמעים לרבנים במקום לרבנות הצבאית. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מראשי ארגון בית הלל, הרב אוהד הרלב. שלום הרב.
שלום וברכה, אני לא מראשי, היום אני חבר הרבנים, אבל אני כמו כל רב רבני בית הלל.
כולם ראשים.
כן.
בסדר. עכשיו, באמת, עד כדי כך ייווצרו צבא נוסף, לא קצת זעקתה, לא קצת גבוהה מהמציאות?
תראה, אני אגיד לך משהו. האמת שאנחנו עדים לתופעה רחבה, שלא התחילה היום, לצערי הרב, של זרם מסוים, קבוצת רבנים מסוימת, שמתנגחת הרבה מאוד עם הצבא. זה נאמר גם לגבי פקודת השירות המשותף, שישבנו קבוצת רבנים עם הרמטכ"ל, שבעצם היו שם נציגים פורמליים של ישיבות ההסדר, ושל המכינות, ושל המדרשות, והגיעו לסיכום שהוא מה שנקרא רבי מאותו אולי, תלוי איך מסתכלים עליו, אבל הסיכום הוא בסך הכל טוב. ועכשיו אנחנו שומעים קולות, אני לא יודע מה יהיה בכנס הזה, כי עוד לא נאמר כלום, אבל יציאה נגד הרבנות הצבאית. תראה, הרבנות הצבאית, היום אני כאזרח, כגוף אזרחי, כראש מדרשת לינדנבאום, עובד עם צבא הגנה לישראל כבר 20 שנה עם הרבנות הצבאית, ואני יכול לומר שהרבנות הצבאית הנוכחית היא הרבנות הצבאית אולי הטובה ביותר שהייתה לנו עד היום. אני רואה את הפעילות, אני רואה מה הם עושים, אני רואה את הרבנים בבסיסים, אני מסתובב ב-19 בסיסים כל שבועיים, ואתה יודע, להגיד שידם רפה והם לא עושים את מלאכתם כמו שצריך, אני חושב שזה עוול נורא. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מושג שקוראים לו מרא דאתרא. מרא דאתרא בצבא זה הרבנות הצבאית. לא שמת, זה לא מדובר עם רבנים כפי שהיה פעם, שהם היו צבועים בצבע מסוים, והם לא היו אוהדים דברים מסוימים כמו הציונות הדתית וכדומה. מדובר על רבנים שהם בשר מבשרם, הם בוגרי ישיבות של הציונות הדתית, עושים מלאכתם נאמנה, משתדלים לתת שירות לכל חיילי צבא הגנה לישראל, ולכן אני חושב לקרוא לקריאה לקחת, ודאי שכל אדם צריך לקחת אחריות על עולמו הרוחני בכל מקום שהוא, בלי קשר לצבא, אבל צריך לזכור שהם הכתובת והם אמורים לתת פתרונות, והם באמת אלה שאכפת להם ועושים דברים, ואני חושב שזו אמירה שבסופו של דבר היא תפגע לדעתי גם בבחורים, גם בישיבות, גם ברבנים, אבל בעיקר ברבנות ובצבא עצמה, ופשוט חבל מאוד.
ובכל זאת, גם אלינו כאן, אני יכול לומר, לא כל דבר יוצא החוצה, אבל גם אלינו כאן, לערוץ 7 מגיעים רבנים צבאיים, ורבנים צבאיים לשעבר, שעד לא מכבר, לא משהו מהדינוזאורים של הרבנות הצבאית, אנשים שעד לפני שנה, שנתיים, היו בשטח, והם אומרים, אנחנו מוגבלים, והעובדה שאתם לא שומעים בקול רם, לא שמעתם בקול רם תקשורתית מערב פרץ והלאה, זה לא מקרה, לא נותנים להם לדבר, הם מוגבלים בכוחם, משתדלים לנתב אותם לדאוג לזה שיהיה בית כנסת בכל בסיס וכיוצא באלה, עניינים טכניים, ומדירים אותם ממה שבעבר הרבנות הצבאית הייתה אמונה עליהם. וכל הדברים הללו לא מגיעים מאנשים מבחוץ, לא מגיעים גם מחיילים, שאולי ככה חייל עם כל הקשיים היה רוצה לעוד הרבה הרבה, עוד הרבה, הרבה יותר תמיכה וריפוד. מדובר באנשים שמכירים את המערכת, רבנים, קצינים, שהם בתוך הרבנות הצבאית, וכך הם מדברים.
תראה, תמיד אפשר לעשות אותו, תמיד יש מה לשפר. אבל כשאני רואה את הרב, למשל, של היום של בסיס נבטי, מה שהוא מנסה לעשות ומה שהוא עושה בחיל האוויר, תשמע, לא היה דברים כאלה. אותו רב היה גם רב בבת 15 בעבר, ורב של עוד, הוא עבר עוד כמה תחנות בדרך. אני מרים, מסיר את הכובע, אני שומע את זה גם מתלמידותיי, אני שומע את זה גם אבל מבחורי, מתלמידים שנמצאים שם. תמיד יש מה לעשות. תמיד המערכת היא כל כך גדולה, ויש לה כל כך הרבה צרכים, ואתה יודע, יש מושג של פיקוח נפש די רבים, וכל הזמן קורים דברים מפה ומשם, וצריך לתת מענה, אז תמיד יש מה לעשות. אבל להגיד ולצאת בקריאה נגד, ולקרוא לתלמידים לא לשמוע להם, אם באמת זה יהיה, עוד פעם אני אומר את זה ברבון מוגבר, אני חושב שזו טעות חמורה, אני חושב שיש פה עוד טעות.
אני חושב שיש ממש, זאת אומרת, משהו נרמז בכיוון של לא לשמוע על הרבנים הצבאיים?
אני לא יודע, אתה אומר שזה מה שאני אומר, אם יש קריאה כזאת, זה לדעתי חמור מאוד, אבל אני מקווה שלא תהיה קריאה כזאת, ואני רוצה לחזק עוד פעם, את הרב אייל קרים, ואת כל הרבנים שאני מכיר אולי, אני יכול להיות שהוא נמצא בכל מקום, אבל איפה שתלמידותיי נמצאות, ואני חושב שגם שם יש, אני אגיד לך יותר מזה, הבן שלי, השם יקום דמו, שהיה בחטיבת גולני, אני שמעתי ממנו, חטיבה קרבית, חייל קרבי, תשמע, יש שם רב נפלא, מה שהוא עושה, אני רואה איך שהמח"ט מתייעץ איתו, זאת אומרת, יש שם גם אחת נפלא. זה לא שכל ורוד, ברור לי שלא הכל ורוד, אבל אתה רואה, האנשים האלה דומיננטיים, משפיעים, שואלים אותם, מתייעצים אתם, יש משקל לאמירות כאלה ואחרות. אני לא, צר לי מאוד, אני אגיד לך, מה שמאוד צר לי בסיפור גם, שיש פה איזשהו ניסיון להיאבק, להילחם, כל הזמן, ברשויות האלה, להשמיע קולות כאלה ואחרים. גם היה איזשהו כנס שבוע שעבר של מתגייסים, של סיום שס, ושם גם נאמרו אמירות קצת לא כל כך שצרמו קצת לאוזן. וזה ממש חבל, כי בסופו של דבר זה צבא הגנה של כולנו, והרבנות הצבאית היא של כולנו, ואין לנו אופציה אחרת, אין לנו צבא יהודי אחר. ולכן כמה שנעבוד בשיתוף פעולה יותר, וכמה שנתמוך, ונשתדל לתקן, אני לא אומר לא לבקר, ביקורת היא דבר מאוד מאוד חשוב.
אנחנו כאן...
השאלה איך עושים אותה, ואיך מציגים אותה.
אני חייב לציין, אנחנו עוד מעט נשמע בנפרד, אנחנו על מנת לכבד את שני הצדדים, לא רצינו לייצר איזשהו אימות, אלא לתת פה רעיון נפרד, גם איתך כמייצג את הדעה הזו, וגם עם הרב פנדל, שאצלו בישיבה אמור להיות הכנס. אני רק בכל זאת, אמנם לא אימות, אבל בכל זאת רוצה רק פשוט לדייק את הדברים. בתגובתו של הרב פנדל לכל הטענות, הוא אומר, אין שום שחר שאנחנו רוצים ללכת נגד הרבנות, אנחנו הולכים יד ביד עם הרב צער, מחזקים את ידיו לעמוד על ההלכה ללא פשרות או ללא מסו פנים, אבל על גבי זה אתה אומר, אנחנו לא צריכים את האווירה של המאבק הזה כל הזמן.
ממש ככה, תראה, הרב דוד פנדל הוא תלמיד חכם עצום, אני זוכר אותו עוד שלמדנו ביחד בעברנו בישיבת שעלבים, הוא פשוט אדם נפלא, ומה שהוא עושה, מרביץ תורה, ואין לי מילים בפניו, אני מאוד מעריך אותו, אבל אני אומר, אתה יודע, הצבע הזה, והכנס, והסגנון, ואני חושב, אני מקווה מאוד שבאמת זה נכון, עובדים בשיתוף פעולה, אבל הלוואי ואני טועה, אני חושב שהסגנון הוא קצת בוטה וראוי לשנות את המנגינה, נקרא לזה ככה.
בכל זאת, אבל אני חייב לשאול, איך באמת אפשר לראות רבני ישיבות הסדר, רבני מכינות, ולתייג אותם כמי שנאבקים בצבא? הרי כל קיומם, כל קיומו של המוסד שלהם, והם יודעים את זה יותר טוב ממני ויותר טוב מכל אחד אחר, הוא נובע מתוך הקשר לצבא. יכול להיות באמת שהם נאבקים בצבא לשם התנגחות ומאבק בצבא? לא כדי לתקן?
תראה, רבנים שבאים ואומרים שלצבא יש אג'נדה, אני חושב שזה התנגחות בצבא. זה התנגחות בצבא. זה לא, אתה לא יכול, הצבא עושה, אני חושב שהצבא בא לקראתנו.
כשקוראים את אותו דף מפורסם מעולמה הרוחני של היועלם, וכשרואים שם את תפיסת העולם המגדרית, ומן הסתם אתה מכיר את הדף הזה היטב.
אני מכיר אותו ישר והפוך, ודאי. הייתי גם שותף בשינוי שלו. אני גם מכיר את היועלם הנוכחית, אני מכיר גם את היועלם הקודמת, שהייתה אישה דתייה, שבעצם בזמנה זה נכתב. אישה מקסימה, רחלי ויזל טבת. ואני רוצה להגיד לך משהו. עם כל זה, עם כל המסמך הזה, לבוא ולהגיד שיש אג'נדה, המרחק הוא רב מאוד. צריך לזכור, ואני אומר את זה כראש מדרשה, שתלמידותיו מתגייסות בצבא, וגם כרב ברבני בית הלל, שחלק מהרבנים זה גם רבניות, שקורה משהו בחברה בישראל. אני חושב, דברי הרב קלנר שהתפרסמו, וגם ההתנצלות שלו אחר כך, לטעמי, עוד פעם, מנקודת מבטי, זה ויכוח לגיטימי, אני חושב שיש פה היא ראייה נכוחה של המציאות. קוראים דברים, והמציאות חזקה יותר מכל דמיון, מבחינת מעמד אנשים. הצבא הוא בסופו של דבר השתקפות של מה שקורה בחברה בישראל. וראשי הצבא צריכים לדאוג ולאפשר לכל חלקי עם ישראל לשרת בצבא. אני אספר לך סיפור. לפני שבוע הזמינו אותי לוועדת מעמד האישה בכנסת, לדבר על הדרת חיילות במסיסים שיש חרדים. ואני אמרתי שם חד וחלק, אם רוצים שהצבא יהיה צבא של כולם, גם הבנות צריכות לקחת צעד אחד אחורה, גם תלמידותיי. כי כשאני זוכר שתלמידותיי התחילו להיכנס לפני 20 שנה, היו בנים שבאו ואמרו שמדירים אותם, כי מגדילים את העזרות נשים.
האמירה
הזאת... וזה מה שראשי הצבא, ההתרשמות שלי, שזה מה שראשי הצבא עושים.
איך נהנת האמירה הזאת שלך, אם כבר הזכרת את המקרה הזה?
האמירה הזאת נהנתה שם בהבנה רבה. שהזמינו אותי, אני גם אמרתי להם שזה מה שאני הולך להגיד. בהבנה רבה, ואמרתי דווקא מהמקום שאני בעד גיוס בנות דתיות הצבא, אני גם רוצה שחרדים יתגייסו, ואני חושב שכולנו צריכים לעשות את המאמץ הזה. ואני חושב שזה נכון לגבי כמובן הבנים הדתיים, לגבי כולם. ואני יכול להגיד לך מתוך היכרות כנה, ואישית של הרבה מראשי הצבא, אין להם שום אג'נדה. זה מה שהם מנסים לעשות. כמובן שזה דורש מכולנו, כל אחד מהמקום שלו, ללכת צעד אחורה. אני לא חושב שהיום חייל או חיילת צריכים לעבור על הלכה באיזשהו מקום בצבא. יש כמובן לפעמים פיקשושים שטעונים תיקון, אבל אין דבר כזה. לא ידרשו מאדם לעבור על ההלכה, לא ביחידה מעורבת, ולא בשום מקום אחר, ולא בנסיעה בשבת. הימים האלה עברו. יש לנו היום מציאות אחרת. התקדמנו בעשרות צעדים מתקופתו של הרב גורן, שהצבא היה צבא אחר. ולכן צריך לשנות הכל.
בהודעה שלכם, של רבני בית הלל, הוא בא החשש משני צבאות, ואני רוצה לשאול האם אנחנו בדרך לשתי מסגרות תורניות ציוניות דתיות, וזה זה באוויר כבר אולי.
אני בוא נגיד ככה, אנחנו כבר לצערי בשני זרמים. פעם היינו שני מגזרים, היום אנחנו כבר בשני זרמים. אין כבר זרם ציונות דתית אחת, יש שני זרמים בצורה גסה, לצערי הרב, כי המרחק הוא רב מאוד, והוא רק הולך ומתרחק, בקשר להרבה סוגיות שקורות בחברה הישראלית. אני אומר את זה בצער רב, וממש חבל מאוד, כי יש לנו הרבה יותר מחנה משותף לכולנו, מאשר המפריד, אבל כפי שהדברים קוראים, והאמירות שיוצאות, וכל, גם בהקשר, מכיוונים, גם בכל מיני נושאים, אני חושב שזה מה שקורה, ותראה, עד היום הצבא היה המקום היחיד, שהוא היה מעבר לכל הוויכוחים האלה, ומעבר לכל הפוליטיקות, ולצערי הרב, הדברים האלה חודרים גם בציבור שלנו, נוגעים בהיכל הקודש הזה, ופשוט חבל, כי זה בסופו של דבר יביא גם כנדעתי אנשים שלא רצו להתגייס. וחבל, אבל אני מאמין שבסופו של דבר, החבר'ה הצעירים, הבנים, הבנות, הם רואים נכוחה, ובסופו של דבר, בעזרת השם, כולם יתגייסו וישרתו בצבא, הכל כך חשוב לנו, כן. למען ביטחון מדינת ישראל.
ומי יודע, אולי כל השיחה הזו והשיחות הללו יתעידו, לאחר שנראה באמת מה היה בכנס.
נכון, הכנס
שיהיה יום אחר הצהריים, אנחנו כמו שאמרנו.
הלוואי.
מיד לאחר השיחה איתך אנחנו נקיים פה שיחה בנפרד עם הרב פנדל ונשמע את הדברים. אולי בכל זאת נצליח להתגבש לתוך זרם אחד גדול ולגוונים שונים. הרב אטרלב, תודה רבה על הדברים.
בבקשה, שלום שלום, שבוע טוב.
וכעת, כמו שאמרנו, אחרי ששמענו את דבריו המפורטים של הרב אטרלב, אנחנו רוצים לשמוע את הדברים שמנגד. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש ישיבת ההסדר בסדרות, הרב דוד פנדל, שלום לך.
בוקר טוב.
אז אומר הרב אטרלב, אומרים אחרים, יש כאן התנגחות והתנצחות עם מוסדות הצבא, גם אם אומרים אנחנו הולכים יד ביד עם הצבא. עצם זה שצריך כינוס ולהגיד לחיילים קחו אחריות על מצבכם הרוחני ודברים מהסוג הזה, זה מוכיח שיש כאן איזשהו מאבק.
אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מגייסים כל כך הרבה חיילים קרביים ואופיים, ודרך אגב קבוצה גדולה לרבנות, ואנחנו גם גאים להיות חלק מהרבנות וחלק מהמציאות נפש שעובדים יום ולילה לטובת החייל הדתי וכל חייל בצהל, ויחד עם הדבר הזה, זה ברור שחייבים הרבה כינוסים. אנחנו מכירים את הנוער, חייבים הרבה כינוסים לעורר את החיילות, את האחריות, בוודאי את האחריות לעניין הדתי. זה לא סוד שבצהל היום, וזה בניגוד למה שהרבנות הראשית הייתה רוצה לראות, יש גדודים מעורבים, וזה בפירוש בניגוד למה שהרב צהר אמר, ובניגוד לקונצנזוס, וכמעט כל הציונות הדתית, הייתי מרוויל כל ציונות הדתית, וברור שיש התמודדויות חדשות, והם צריכים להיות מוכנים, על מנת לתת את המיטב בכל התחומים, להיות החיילים הכי קרביים והכי טובים, והכי הזהרת הקודש, זה רק אפשר. את זה הם ישמעו, הם לא ישמעו ביקורת נגד הרבנות, אני לא יודע מי מחפש את זה, הם לא ישמעו, הם ישמעו הרבה בעד, הרבה אחריות, זו המילה. ובאמת צריכים אחריות, בהרבה מצבים. זה ברור שמצב שכשיש הרבה בנות בצבא, אז ברור שהחייל התורני חייב הרבה הרבה זהירות, וזה הם ישמעו.
את כל זה הם לא שומעים במסגרת הלימודים בישיבה, בישיבת ההסדר, או במכינות, או בישיבות הגבוהות, לפני שהם מגיעים אל השירות, הם צריכים את זה ככה במרוכז, במעין איזשהו פטיש לראש, מה שנקרא?
אז אני גם התפלטתי בדבר הזה. שמע, אנחנו לומדים בבא בתרא, אנחנו לומדים סוגיות בחזקת הבתים, סוגיות בלא יחפור, הרבה סוגיות אמוניות, הרבה הלכה, והבחורים בעצמם הרגישו שנכנסים לצבא והרבה התמודדויות, הם רוצים מענה, מענה הלכתי, מענה אמוני, ואנחנו לא מפחדים לדבר. אנחנו חושבים שזה שבימי ראשון, לדוגמה שמשהו שאישית מאוד מפריע לי, ואם יש הזדמנות בתקשורת, אני הייתי מציע לערוץ 7 לנצל את הכלי החזק הזה שנקרא תקשורת, להתמקד אולי בדבר הבא שאני הולך להגיד. ואני גם מציע לרב אורן טורנס, תצטרף במאבק בנושא הבא. הרב פרץ איינהורן במשך 6 שנים היה מעביר בימי ראשון, תוך כדי הרבה מסירות נפש והרבה אהבה, שיעורים לחיילים בחניון שרצו לשמוע. יש הרבה חיילים שיושבים על הקדבקים, מדברים עם החבר'ה, שומעים שירים. זכותם, יש כמה שרוצים ללמוד תורה. והדבר הזה נעצר, והדבר הזה מאוד מאוד צורם לנו. מה זה צורם לנו? היינו מבקשים בשם החיילים, בשם החיילים שלנו, המאות, מבקשים שאת הדבר הזה ייפתח מחדש, כי זו זכות החייל הדתי, וזכות כל יהודי ללמוד תורה, ומאוד מאוד, ומותר להשמיע ביקורת, ומותר להגיד את האמת שאנחנו, ואנחנו לא נפחד מאיזשהו עליהום תקשורתי, ובוודאי לא משזה לסתום פיות, והכל מתוך אהבה אמיתית, זה לא מספתיים, אנחנו עוסקים בדבר הזה מאוד, אני לא חיילים, עם הרבה רבק, הרבה מוטיבציה, והרבה רצון לשמוע על המפקד, והרבה רצון להגן על המשרד. מי כמונו פה בדרות אתמול בערב, שמענו איך שצהל עובד שעות נוספות להגן עלינו, וזה זכות, מצווה וכבוד בשבילנו.
אז מה מהדברים האלה, מה מהדברים האלה, הרב פנדל, לא הובן באיגוד שאתם שייכים אליו, איגוד ישיבות ההסדר, שלא אהב, נאמר בלשון המעטה, את קיומו של הכנס, ואומר, אנחנו צריכים לחזק, גם בשמו של הרב דרוקמן אפילו, שצריך לחזק את הקשר עם הרבנות הצבאית, הרבנות הצבאית עושה את עבודתה נאמנה, וכו' וכו', דברים ששמענו ומן הסתם קראתם אותם ואתם מכירים אותם. מה לא הבינו בדברים הכל כך פשוטים שאתה מציג לנו כרת, לא הבינו שם?
כל הדברים שהרב דרוקמן, אנחנו מסכימים מילה במילה. אנחנו חלק מהאיגוד, אני חושב שהייתה פה טעות בתקשורת, אין, זה לא סוד שיש הבדלי סגנון, ויש הבדלי גישה, איך לגשת לנושאים ציבוריים. אני מאוד מבקש להתמקד בשיעור הזה ביום ראשון. אין פה איזשהו כיפוף ידיים, מבקשים מהמערכת הצבאית לאפשר את הדבר הזה. אנחנו, זה דבר שמתפקש, זה כבוד לצהל, כבוד לחיילים הדתיים, מבקשים את זה. זכותם, זה לא הדתה, זה לא, אפשר, הם לא הולכים לדבר שם על גיוס בנות, לומדים תורה.
והדבר הזה הוא דבר כל כך קריטי שמקיימים בשבילו כנס, מן הסתם האמירה בכנס תהיה יותר רחבה. האם אתה רוצה שידברו שם על איזושהי תחושה של השתקה של הרבנים הצבאיים מאז הרב רפי פרץ, לא נותנים להם לדבר בתקשורת, לא נותנים להם להגיב בפני הציבור. אתה חושב שגם הדברים הללו יעלו?
אני חושב שלא, כי אני חושב שזה לא הפורום לדבר על השתקה, זה הפורום להעצים את המתגייס הדתי, התורני, זה הפורום לתת לו הרבה אינפורמציה, זה הפורום הרבה הלכה. אני חושב שאם תקשורת תבוא, יהיה להם קשה להקשיב לשעות של שיעורי הלכה, אבל זה מלווה עם שיעורי אמונה, שיעורי וזהירות, ופירוש להבין למה נכנסים ולהיכנס עם כל הכוח ועם כל הרצון וכל המוטיבציה הצהלית. אני מצטער שאני מאכזב, שאני אומר דברים שכולנו מסכימים, אבל זה האמת.
אז אני אשאל עכשיו אותך, הרב פנדל, את השאלה ששאלתי את הרב תיארלב בסוף הדברים שלו, ולא שמעת את הדברים, אז אני אשאל אותה שוב. האם אנחנו בדרך לשני סוגים, שני אפיקים של ציונות דתית, לא לשני צבאות כמו שמזהירים אנשי רבני בית הלל, אלא לשני אפיקים של ציונות דתית? הוא אומר שאנחנו כבר בתוך העניין הזה. אז עכשיו יכול להיות שמדבריך אני שומע שבסך הכל מדובר בקצר וטעות בתקשורת.
אני לא שמעתי אותו, אני חולק עליו, ואנחנו יושבים יחד, גם עם הרב או התואר לב. אני חושב שזה מצג שווא, אין פה שני המכנה משותף והרצון להיות תורניים, להיות ערכיים, להיות עם כל המוטיבים, וציוניים. הוא מכנה מאוד משותף. וכמו שיגידו, יש שסע בין הציבור החרדי, התורני, לבין, אנחנו לומדים אותה תורה, ובואו נאחד, ובואו, אני מאוד מבקש שגם ידברו איתנו, אני מזמין את הרב אורלב לכנס, יש הרבה ויכוחים, אבל יש הרבה דברים שהפריה הדדית, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד אחד מהשני, והוא מוזמן, הוא ירגיש טוב, הוא ירגיש שיש פה מאות מתגייסים, שרוצים לשמוע עם הרבה מוטיבציה והרבה ציונות, אבל הרבה, זה זן חדש של בחור גאה שרוצה לשמוע דברים בלי מורה, ורוצה לשמוע את דבר הישיבה ודבר הרבנים שלהם, בלי שהתקשורת תדייק בכל מילה, כאילו שיש פה איזשהו רצון נציס, ממש לא.
יכול להיות שאנחנו, התקשורת, חטאנו, חוטאים פה לשני הצדדים, ואולי אנחנו, התקשורת, מביאים למציאות כזאת של אולי שני פלגים בתוך הציונות הדתית?
אני קורא לתקשורת בפירוש, במיוחד לערוץ 7, בואו, יש מאבקים, אני הבאתי את זה כדוגמה, אני חושב שזה באמת דבר חשוב מאוד, כל יום ראשון שכל כך הרבה תורה, זה היה כזה קידוש השם, זה הרבה רצינו, כזה דבר יפה, כאחד שמגייס המון חיילים, ככה אנחנו רוצים שיום ראשון שלהם יראה, ככה הם מבקשים, ככה ההורים שלהם מבקשים, ואני חושב שהתקשורת במקום למצוא נואנסים, שהוא אמר ככה וטיפה ביקורת, קודם כל ביקורת זה בסדר גמור, מותר, ככה כולנו נבנים. במקרה פה, אין לנו, לא בנו ביקורת נגד הרב צהר, ההפך. אבל במקום להתאפס ולנסות לעשות מלחמות היהודים, יש פה מאבק, יש פה בפירוש מאבק על יחידות מעורבות. אנחנו חושבים שזה לא נכון. ויש מאבק פה על הנושא שהפחד, כמעט אובססיה מהדתה, אף אחד לא הולך פה עם אג'נדה שהדתה, רוצים שהחיילים שלנו ילמדו תורה כמה שאפשר, אז בחניון, אי אפשר ללמוד תורה, אני חושב שזה ראוי לזעקה גדולה.
כן, טוב, בכל מקרה, בוא נאמר ככה, אין שום ערעור בכנס הזה, על הלגיטימיות של הרבנות הצבאית ואיזשהו ניסיון לייצר להם חלופה ברבני העורף, רבני הישיבות עצמם, והדברים הללו חשוב שיהיו מובנים.
זה ברור, כשמש היינו מתכבדים מאוד, והמשפט הזה מאוד, אם הרב צהר יכול לבוא היום בשמחה, אבל כמובן הוא צריך אישור דובר צהל, וזה בסדר שצריך אישור דובר צהל כמובן, אבל היינו רוצים שדובר צהל ייתן הרבה אישורים כאלה. שרוצים לשמוע את הרב צהר כמה שאפשר, או אם נחזק את הרב צהר, וודאי שאנחנו פה בישיבה עובדים עם הרבנות, וכבוד הוא לנו, וכבוד להיות שותף למפעל הזה, לכבוד החייל לא רק דתי, החייל היהודי בצהר. אין דברים יותר טובים, גדולים מזה, וזה הכבוד שלנו.
הרב דוד פנדל, ראש הישיבת ההסדר בסדרות, אני מאוד מודה על הדברים, נדמה לי שבאמת קצת יותר הקשבה בין הצדדים הייתה פותרת פה לא מעט מהסערה הקיימת. תודה רבה.
תודה לכם.
כל טוב. טוב. זאת לא השנה הראשונה שזה קורה, לקראת פורים מפרסמת גם השנה קבוצת רבנים מהמגזר החרדי, אזהרה לאנשיהם שלא לאפשר לילדים להתחפש לחיילים ושוטרים. אנחנו רוצים לשמוע תגובה לעניין הזה, איתנו נמצא על קו הטלפון, ראש רבני דרך אמונה, הרב ברוך אפרתי, שלום הרב.
שלום, בוקר טוב.
רק אני אקרא כמה שורות מתוך אזהרתם של הרבנים. לצערנו ולחרפתנו, ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסיט ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה, ללכת להתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף על ידי כל גדולי ישראל, זכותם יגן עלינו ויבדלו לחיים טובים, אמן. ובוודאי שיש לתחפוש את השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור ודומה לו, לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להיבדל מהם ומהמונם. ונעבור להתייחסותך הרב אפרתי, לכאורה דברים צפויים במגזר החרדי, לא?
לא, הדברים האלו לא צפויים. הרב שלמה זלמן אוירבך וסל, ממש גדול הפסקים, בדור האחרון המגזר, הוא היה המגזר כולו, כולנו מעריכים אותו וכולנו תלמידיו, אנחנו יודעים כמה הוא אהב את חיילי צה"ל, כמה הוא חיבק אותם, כמה הוא התפלל לשלומם, הוא עלה להתפלל בקבר של חיילי צה"ל. אנחנו יודעים איך הרב עובדיה יוסף בצה"ל, שגדול הדור האחרון, שאותם רבנים שחתמו על המכתב רואים בו את רבם, הוא חיבק את
חיילי צה"ל. נזכיר, מדובר ברבנים שמוגדרים כרבנים ספרדיים, אותם כן, רבנים כן. שחתומים, כן, לכן אתה מציין את העובדה הזאת.
ומכאן התמיהה הגדולה, איך אפשר לעשות דברים שלא על פי גדולי ישראל? הרי הרב עובדיה זצ"ל והרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל וגדולים אחרים מהמגזר החרדי, מה שנקרא, כן אהבו את חיילי צבא הגנה לישראל, התפעלו לשלומם, ראו בהם אנשים שמוסרים את נפשם בשבילם ישראל וארץ ישראל, ועכשיו קמים רבנים ואומרים שלא יחשבו שהם מהם ומהמונם. מהם ומהמונם אנחנו אומרים בעלינו לשבח על עובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אלה השם. איך אפשר להשוות כזה דבר לחיילי צבא הגנה לישראל? חיילי צבא הגנה לישראל מוסרים את הנפש על יישוב הארץ, על הצלת עם ישראל, קדושים וטהורים. אומנם יש ביקורת, גם לנו בציונות הדתית, יש ביקורת על דברים שקורים בצבא, דברים הרי ידועים, אבל הביקורת נאמרת מתוך אהבה, מתוך שיתוף פעולה, מתוך הכרה בערך הגדול של הצבא. העולם החרדי שלא מתגייס, זה לא בגלל שהוא רואה בצבא איזה דבר רע, הוא פשוט חושב שצריך שיהיו גם ישיבות. אבל הנה כאן, יש משהו חדש. רבנים שאומרים שהצבא הוא איזה סוג של תומעה, סוג של כתרוג, מהם ומהמונם. על מה מדובר? חיילים פולנים?
בכל זאת, אבל אנחנו רואים את הדברים הללו חורזים ונאמרים פעם על ידי רבנים כאלה, פעם על ידי רבנים אחרים, מתייחסים לצהל בתור משהו שלילי, לא רק בתור משהו שצריך לעשות אותו ועדיף שיעשו אותו אנשים שאינם יושבי בית המדרש. אנשים רואים בצהל דבר שמדרדר, דבר שמביא להתנתקות מעולמה של תורה, ועכשיו כמו שמציינים גם כן פיתוי שהראשי השלטון מנסים לבצע בצעירי המגזר החרדי, והמאבקים, אנחנו רואים את המאבקים ברחובות נגד כל גיוסו של כל בן ישיבה ולו אחד בודד, אז הדברים נאמרים, זה לא, למה זה כל כך מפתיע?
זה מפתיע בגלל הסגנון, נתחיל מהדבר שלכאורה הוא צדדי, הסגנון. אבל הסגנון הוא גם חלק מהתוכן. כשמותחים ביקורת על הצבא, לא משתמשים במילים כאילו הצבא הוא הם והמונם. וכוחות השלטון. מה זה כוחות השלטון? איפה אנחנו נמצאים? עם ישראל חזר לארץ ישראל. זה צבא ישראל ששומר על עם ישראל. איך אפשר לקרוא לו מילים כאלה? זה סגנון שהרב עובדיה זצ"ל לא השתמש בו, ולא בכדי אף אחד מבניו של הרב עובדיה זצ"ל לא חתום על המכתב הזה. זאת לא דרכה של, של העולם החרדי הצרדי, זאת לא הדרך שלו. ולכן הרבנים שחתמו על זה, זה חילול השם. איך אפשר להתבטא ככה על חיילי צהל? יש ביקורת, אפשר לומר את הביקורת. אבל בסגנון של אהבה, חיבה, שיתוף פעולה, יש פחד שישנו את הילדים וכולי, אז אפשר לדון בזה ולדבר על זה. אבל לא בסגנון של ניתוקים. המציאות הזאת שכשמדברים על הצבא, מדברים עליו במילים כאלו, מראה על עומק השבר שקיים היום. גם בעולם החרדי וגם, צערי הרב, גם בעולם החרדי הספרדי. של חוסר, של יחס ראוי לעם ישראל. עם ישראל הוא עם קדוש להשם אלוקנו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא רוצה לחלות את ישראל ולהמשיך ממנו את עם ישראל, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מוחה להם. עם עין הכנינה מספרך אשר כתבת. הבחירה של משה, מסירות נפש על עם ישראל ועל הרשעים בעם ישראל. ככה רבנים צריכים ללכת בדרך הזו של משה רבנו, ולא בדרך של כתרוג. כאשר הרב צבי יהודה וצל דן יחד עם ועד הישיבות בשאלה של גיוס תלמידי ישיבות, הוא אמר, אנחנו נמצאים באותו צד, הצבא והישיבות באותו צד, יכולות להיות חילוקי דעות וכולי בכל מיני נושאים, אבל זה אותו צד, כולנו באים בשם עם ישראל כדי להיטיב עם האומה וכדי לעשות את רצון השם. לכן הסגנון והתוכן צריכים תשובה שלמה. כמו שהעולם החילוני צריך לחזור בתשובה על בן אדם למקום, חלקנו צריכים לחזור בתשובה על סגנון הדיבור בבן אדם לחברו.
אולי יש איזושהי תרומה להגעה של אותם רבנים לסגנון שכזה, גם לביקורת שנאמרת מכיוון רבני הציונות הדתית, שבאחרונה מעלים דברים על השולחן, אומרים את הדברים בצורה מאוד מאוד נוקבת, גם לגבי שירות עם נשים, גם לגבי יחס לרבנים, יחס לרבנות הצבאית, יחס לחיילי הציונות הדתית. אומרים אותם רבנים, ראו מה קורה למי שמתקרב אל הצבא ומנסה להתערות בו ורואה בו קודש. ראו, גם הם בעצמם מגיעים למסקנה שכך אי אפשר, והם סופגים מכות זו אחר זו. אז בואו נתרחק מהדבר המסוכן הזה, ולא ניתן לילדים שלנו להתפתות.
אז העולם יותר עמוק ממה שהוא נראה בסקירה ראשונית. בסקירה ראשונית זה נראה כאילו הצבא הוא צריך להיות או שחור או לבן. או כולו נקי וקדוש וטהור, או שיש בו בעיות והוא תמה ונורא והורף. המציאות היא שהצבא הוא נמצא במקום מורכב, יש בו הרבה אור והרבה קודש, וזאת מצוות עשה מהתורה להתגייס, ולא רק מצווה, זאת גם חובה, כדי לרשת את ארץ ישראל ולהגן על עם ישראל. יחד עם זה, יש שם בעיות ויש שם קשיים בחלק מהיחידות, לא בכל היחידות. וביחידות שיש את הבעיות של הצניות, אסור להתגייס לשם אם יש בעיות של צניות. אבל יש הבדל בין להורות לגבי יחידות מסוימות שיש שם בעיה של צניות, לבין לומר על כל צבא הגנה לישראל ששם השם מתנוסס עליו, כי עם ישראל חזר לארצו ושומר על ארץ ישראל ועל עם ישראל, לומר על כל הצבא מהם ומהמונם, זה סגנון שאף אחד מרבני הציונות הדתית לא מדבר, ואף אחד מהרבנים החרדים שהם גדולי ישראל שבהם, אף אחד לא מדבר מסגנון כזה. אני מעולם לא שמעתי ולא קראתי שתלמיד חכם גדול, אחד מגדולי ישראל מהעולם החרדי, התבטא בסגנון כזה על חיילי צה"ל.
אבל הראייה של הציונות הדתית אפילו, כעבודה זרה בשיתוף, כתב הרב וסרמן זצ"ל, ולראות את כל הנושא הזה של המעורבות עם הציונות כדבר נורא והיום. זה דבר שמלווה את הציונות הדתית מאז שהיא מנסה להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה הציונית.
כן, נכון. יש מחלוקת בינינו לבין העולם החרדי ותלמידי חכמים בעולם החרדי בסוגיות הללו. אבל גם העולם החרדי, וכשאני אומר העולם החרדי אני מתכוון גדולי הפוסקים וגדולי הרוח של העולם החרדי, הקפידו לא להשתמש בשפה כזאת על חיילי צבא הגנה לישראל. ומה שהרב וסרמן זצ"ל אמר על הציונות ועל המזרחי וכולי, אמר מדם ליבו, כפי שהוא הבין את המציאות, אחד מגדולי ישראל בוודאי, ויש כאן מחלוקת שהיא לשם שמיים. הוא לא התבטא ככה על חיילי צבא הגנה לישראל. הוא התבטא על עמדה רוחנית, תרבותית של הציונות הדתית, במחלוקת בין הגדולים. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר שבערך חצי מגדולי ישראל היו בעד הציונות, חצי מגדולי ישראל התנגדו לדבר, אז הייתה מחלוקת. אבל איך הדבר הזה קשור ליחס לחיילי צה"ל? איך אפשר לומר מילים כאלה בצורה כזאת על מי שמסר את נפשו? האם אין הכרת הטוב? האם אין אהבה כלפי מי שמוכן למות כדי שימשיכו לחיות חיים של עם ישראל בארץ ישראל? הדבר הזה הוא זועק לשמיים. וכפי שאנחנו מצפים שהעולם החילוני יחזור בתשובה, אנחנו מצפים שהעולם הציוני דתי יחזור בתשובה, בדברים שבנו יש בעיות, אבל גם העולם החרדי, אם יוצאים קולות כאלה, שהם קולות שלא נאמרו בעבר בסגנון כזה, במיוחד מהתלמידי חכמים ספרדים שתמיד הלכו בדרך שהיא יותר מחבקת ואוהבת ומבינה את עם ישראל ומקדמת אותו ומצפחת אותו ומחזירה אותו בתשובה בקצב הנכון. אז גם להם יש מה לחזור בתשובה. כולנו צריכים לחזור בתשובה.
הרב ברוך אפרתי, ראש רבני דרך אמונה, תודה רבה על הדברים ושיהיה חג שמח.
קוראים שמח.
קוראים שמח. כל טוב, שלום שלום. כבר כמה שנים שהאופניים החשמליים הם חלק בלתי נפרד מהנוף התעבורתי בישראל. בשנים הללו לא מעט תאונות ופגיעות מתאונות שבהן מעורב הכלי התעבורתי החדש הזה. ועם זאת, עד היום עדיין לא ברור המעמד החוקי של האופניים החשמליים. התוצאה עלולה להיות מסוכנת לכל אחד ואחד מאיתנו. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין עמיקם חרלאפ.
שלום גם לך.
תסביר לנו את המורכבות ואיך קורה שעד היום, למרות שהם כל כך חלק מאיתנו, הדברים לא ברורים.
אני אתחיל איתך מהסוף. איך קורה לממשלת ישראל ולכנסת הפתרונים? זה נושא שהיה צריך להסדיר אותו בצורה מסודרת באופן דחיקתי, וזה דבר שלא נעשה. עשו כל מיני פתרונות ביניים של חלקים שקשורים בבטיחות אולי, אבל שום דבר בנושא הביטוחי ושום דבר לא זז. רק כדי שהמאזינים יבינו על מה אני מדבר. אופניים חשמליים כמו אופניים רגילים, אין להם כיסוי ביטוחי, ועד לפני תקופה לא הייתה בעיה. כולם ידעו שאין לזה כיסוי ביטוחי, ואם זה נפגע, אם האופניים נפגעו על ידי רכב, או הרוכב נפגע על ידי רכב, התוצאה היה שהוא היה מוגדר כאילו הוא הולך רגל. הדברים לא נפתרו כאשר האופניים החשמליים פגעו בו הולך רגל, שאז לא היה ביטוח, ואם נהג האופניים החשמליים ברוב הגינותו גם מסתלק מהמקום, נשארת בלי אפשרות לקבל פיצוי מאף אחד.
זאת אומרת, הוא מוגן כי הוא עכשיו הולך רגל, אבל אין הגנה ממנו.
נכון. עכשיו, לפני, בעבר, לא היה שום הסדר, ובתקופה האחרונה היה פסק דין אחד שניתן במקרה בתיק שאנחנו הופענו בו, ושם הצגנו דווקא את הנתבעים. ובית המשפט קיבל את הטענה שלנו שהאופניים החשמליים הם כלי רכב מנועי לכל דבר ועניין. אבל זה פסק דין של בית משפט שלום, אף אחד לא ערער עליו, מבחינתנו זה היה ניצחון זמני, אבל הוא הפך לקבוע ברגע שלא ערערו עליו, אבל זאת לא ההלכה בינתיים, וההלכה לדעתי עדיין פתוחה.
רגע,
אבל זאת לא התשובה.
מה זאת אומרת שהם כלי מנועי לכל דבר? צריך עכשיו ביטוח, צריך עכשיו טסט.
זהו, אם זה כלי רכב מנועי, פירושו של דבר שצריך לערוך ביטוח. בינתיים אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח את האופניים החשמליים בביטוח חובה כמו שמבטחים אותם כלי רכב. תיקח בחשבון שאופניים חשמליים יש להם כל מיני הגדרות בביצוע שלהם, שהוא לא בדיוק הופך אותן לרכב מנועי, כך ניתן להניח במינוח שהחוק התכוון אליו. אבל הפתרון צריך להיות כזה, בלי ברירה, מכיוון שאופניים חשמליים מונעות על ידי מנוע, הן משמשות ככלי רכב יבל תעבורתי, ו...
איפה הבעיה? למה אתה אומר לא ניתן כמנועי? למה?
הבעיה היא שכנסת ישראל עוד לא התכנסה ודנה בזה בתור בעיה שהיא מספיק רצינית. וזו טעות איומה, מכיוון שמסתובבים במדינת ישראל היום כ-200 אלף אופניים חשמליים. 200 אלף אופניים שיכולים לגרום לסיכון גם לרוכב עליהם, שאל תשכח שהרוכב עליהם, לא זה היה כלי רכב מנועי, הרוכב מוגן. הוא מוגן מבחינה מקצועית ומוגן מבחינה כספית. וגם מבחינת מי שהרוכב עשוי לפגוע בו. במצב הנוכחי אין כיסוי לשום דבר. רק שאת כנסת ישראל זה לא כל כך מסתבר מעניין. למרות ששמעתי מכל מיני חברי כנסת שהדברים מטופלים ונעשו, מקדמים את זה וכולם דואגים לזה שימצאו איזה שהם פתרונות, אבל כמו שאצלנו לצערי לא הכל נפתר בנגיעה אחת, כך זה לא נפתר כאן. אני לא חושב שמישהו עושה בינתיים לפחות משהו מספיק רציני בשביל לפתור את הבעיה הזאת, דהיינו להכריז על זה ככלי רכב שאפשר לבטח אותו וחובה לבטח אותו.
מה קורה באופניים רגילים?
אופניים רגילים אין לך כיסוי לכלום. זה לא כלי רכב מנועי.
נהג אופניים פגע באדם, הפיל אותו, הרג אותו לצורך הדוגמה, ונעלם מהמקום, אין מה לעשות?
אין כיסוי, אין מה לעשות. אתה יכול ללכת לביטוח לאומי במידה והפציעה היא כל כך קשה, ולהגיש במידה והאיש נפגע קשה, הוא הפך להיות נכה בצורה כזאת שביטוח לאומי במסגרת נכות כללית מכיר בו, אז הוא יכול להגיש תביעה על נכות כללית, אבל זה לא פותר את הבעיה. ממש לא.
בכל זאת, אין מה לעשות, כמו שאמרנו, זה כבר כמה שנים חלק מהנוף שלנו, היו לא מעט פגיעות, כולל מוות של אנשים, לא רק פגיעות.
נכון.
מה קרה באותם מקרים, בסופו של דבר, עם כל המורכבות הזאת שתיארת לנו?
התשובה היא שנכון לרגע זה לא קרה שום דבר. מכיוון שתראה מה קורה, באותו תיק שבית המשפט השלום קבע שזה כלי רכב מנועי. הרי מה המשמעות? המשמעות היא שבאותו רגע רוכב האופניים שנפגע על ידי הרכב נשאר ללא פיצוי, מכיוון שבמצב הקודם שזה לא כלי רכב מנועי, הוא מוגדר כהולך רגל, ואז חברת הביטוח של הרכב שפגע בו הייתה צריכה לשלם. ברגע שזה הוגדר ככלי רכב מנועי, באותו רגע, אז כמה שזה אבסורד, נשללה ממנו הזכות לקבל פיצוי על ידי חברת הביטוח של הרכב שפגע בו.
פסק הדין שאתם הצלחתם להנפיק מבית המשפט השלום, שאמור היה להיות לטובת הנפגע, בסופו של דבר
לא
נראה מזכויותיו.
נכון, רק אנחנו לא הצגנו את הנפגע שם. אנחנו הצגנו את חברת הביטוח שפנתה אלינו. ואז טענו את הטענה הזאת, ועובדה היא שהיא גם התקבלה. אבל אתה יודע שעורכי דין הם שכירי חרב. אין ברירה, אתה מייצג את מי שאתה מקרבה, את מי שאתה מייצג, ואתה משתדל לעשות את נחלך כמו שצריך. אז ייתכן שאם היינו עורכי דין פחות טובים, התשובה הייתה אחרת. אבל אני אומר לך את הדברים בגילוי לב, שזה לא מונע את העובדה שאתה צודק, פתרון צריך לתת, ואי אפשר להשאיר את האנשים האלה בלי הגנה.
כששואלים את משרד התחבורה, מה הם אומרים?
משרד התחבורה אומר שהוא מטפל. כל פעם מטפל בשלב הנוכחי, כל הטיפולים שהיו, זה שיותר הגן, דרשו מגננות לרוכבי האופניים, כי רוכבי האופניים רוכבים בלי כסדה ובלי אמצעי מיגון ובלי אור וכו' וכו'. אתה רואה מה קורה בכבישים. אופניים חשמליים מהווים סיכון לא קטן, אבל שום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה.
טוב, מציאות, אפשר לומר, מטורללת במחוזותינו, או שזה...
חסרת היגיון לחלוטין.
חסרת היגיון.
עד שלא יקום מישהו מהשרים בממשלה, או מחברי הכנסת, ויגיש שאילתה וגם יעמוד מאחוריה, וידרוש שיעשה שינוי שבחוק, והשינוי הזה לדעתי צריך לעשות אותו, שום דבר לא יקרה.
חכים, לתשומת לבכם. עורך הדין עמיקם חרלפ, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב לך ולהתראות.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לרב דוד פנדל, לרב אוהד הרלב, לרב ארוך אפרטי, לאורך הדין עמיקם חרלפ. לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.